טוב, אנחנו ברוך השם נפגשים ביום חמישי ערב שבת קודש פרשת נשא. אי אפשר שלא נזכיר ונתעלם, כי אנחנו יודעים שבשר שמתעלם מן העין תלוי איפה הוא יתעלם, אם זה בעיר שרובה ישראל הסומכים עליו, אם לא אז זה כבר יש איסור. אנחנו בשר, ואנחנו לא רוצים שנתעלם. אנחנו רק נמצאים כמה שעות לאחר היום הנשגב, תודה, הגדול של חג השבועות, יום מתן תורתנו. אף הפי שהוא היה בוו סיוון, ידוע המחלוקת האם היה בוו או בזיין, ואנחנו קיים מלן כרבי יוסי. רבי יוסי אומר בזיין, בסיוון ניתנה תורה. אז אנחנו היום נמצאים במוצאי זיין, מוצאי איסרו חג, חג השבועות, זין בחג השבועות, להיות בקיימה לנקה רבי יוסי. אז אנחנו יודעים שיוסף, זה בא ככה קרוב לשם יוסף, אז יוסף השם עלינו אלף פעמים. והמנת יישאר בעניין של עוד ככה אווירתה של מתן תורה, צריכים השבת, קודם כל נתייחס בדברנו לשם של הפרשה, נשא. אבל לפני כן, השיעור יהיה מוקדש רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם לתושב הקריה משה בן פנינה לולו, שהשם ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, והוא נמצא ממש בפיקוח נפש גדול, אז שהשם ישלח לו רפואה שלמה יחד עם כל חולי עמו ישראל. פרשת נשא למעשה עניינה להתרומם. מה זה נשא? נשא את ראש בני ישראל. יש עניין שכל יהודי צריך לדעת שיש בו בחינה של ראש. יודעים שאומרים רבי, מה זה רבי? זה ראשי תיבות ראש בני ישראל. אבל אותיות רבי זה גם אותיות בריא. בריא ושמה, בריא עדיף. כלומר, הדבר הברור הוא עדיף מהדבר המסופק. נשא את ראש בני ישראל, וכך אומרת התורה בפרשה שלנו, אבל נשים אולי ונדייק בלשון התורה. התורה אומרת, אני קורא מתוך הפרשה, התורה אומרת, נשא את ראש בני ישראל, ופה יש מילה חשובה מאוד, סליחה, לא בני ישראל, וידבר השם משה למור, נשא את ראש בני גרשום, גם הם לבית אבותם למשפחותם. לא שאנחנו חוזרים בנו מה שאמרנו, נשא את ראש בני ישראל, אבל מה העניין פה של נשא את ראש בני גרשום? כל נשיאת ראש משמעותה לקחת דבר ממצב נתון ולהרים אותו למצב גבוה יותר. זה אחד. שתיים, המילה נשא, יש בה גם את העניין של נשיאה, לקחת. כן? אנחנו אומרים בתהילים, בשיר המעלות, אנחנו אומרים נושא משך חזרה. כלומר, הוא נושא עליו את התיק, ובו יש לה זרעים, שהוא זורע בשדה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו נשא את ראש בני גרשון, ושימו לב, אומר רש"י במקום, כמו שציוויתיך על בני קהת. מה? לראות כמה יש שהגיעו בכלל עבודה. כלומר, הנסיעה הזאת למעשה באה לבדוק כמה מבני גרשון ראויים לעבוד במקדש, במשכן אז. והמשמעות של הנסיעה הזו, הבדיקה הזו שמשה רבנו עושה, זה לא רק מבין 30 ומעלה עד בין 50 שנה, תפקוד אותם מבחינה מספרית, זה הגיל המתאים לצו גיוס. לא. זה הרבה מעבר לזה. כי תשימו לב, מדובר על 30 שזה למד, ומדובר על 50 שזה נון. וביחד זה 80. ובין 80, מה אומרת המשנה? אתם זוכרים משנה באבות? לא. בין 70? זה סיבה. לא גבורות. 80 וגבורות. כן, סיבה ושגבורות, נכון. גבורות. מה זה גבורות? שהאדם מתגבר ויש בו עזות של קדושה. אבל אדם בגיל בין 30 ל-50 מדובר על סך הכל כמה שנים?
20.
ה-20 השנים הללו שהאדם נמצא בתוך המקדש למעשה צריך להביא אותו למדרגה הגבוהה ביותר שיש. כי 20 זה קטר. הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה כרגע בפרשה שלנו את משה זה לבדוק את בני גרשון האם הם מסוגלים ויכולים להגיע לכלל עבודה כזו שתהיה בחינה של קטר. וזה מאוד מוזר. זה הייתי מצפה שיהיה בבני קהת. כי הם נושאים את כלי הקודש. מה נושאים בני גרשון? בואו נראה. זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמסע. ונשאו את יריות המשכן. ואת אוהל מועד, מכסהו, מכסה התחש, אשר עליו מלמעלה, מסך פתח אוהל מועד, קלעי חצר, מסך פתח שער חצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ובמילים אחרות, כל מה שמסביב. ובמילים אחרות, כל מה שלכאורה, עזוב, זה חיצוני, זה הכל רק מבחוץ, זה כל מה שמכסה, זה לא התכלס, זה לא העומק, זה לא העניין, זה לא השולחן, זה לא כליו, זה לא המזבח, זה אפילו לא המנקיות, המזלגות שאיתם, או המחתות שאיתם עובדים. זה רק מה שמסביב. מה זה בא ללמד אותנו? בא ללמד אותנו שאותו דבר התורה דורשת מהאדם כשהוא עובד בקודש, בקודש או שהוא עובד בחוץ, במכסים. אין הבדל. גם כאן וגם כאן צריך להיות נשוא. גם כאן וגם כאן צריך האדם להתאים את עצמו לעבודת השם באותה מידה. כי אין הבדל. אלא שכמו שהאדם בגופו יש את השיער החיצוני שלו ואת הלב והמוח הפנימיים שלו והוא צריך לשמור גם על זה וגם על זה. והוא לא יכול להתייחס לזה פחות מזה. כי אם הוא יזניח אחד מהם הרי כל המבנה כולו ייפגע. אם אדם למשל לא ישמור על ניקיונו, ממילא עם השנים, עם הזמן, גם גופו הפנימי יהיה חולה. אז זה לא יורגש בבת אחת. אבל זה יקרה, זה ישפיע מן החוץ פנימה, וכל הגוף יהיה במצב של צורך וטיפול. לכן פה וידבר השם למשה לאמור נשוא את ראש בני גרשון, גם מהם, שהם דומים ושווים, לאחיהם בעבודתם. ולמרות שהם נמצאים בעבודה הפחותה לכאורה מכולם. יותר מזה, רבותיי, אי אפשר היה לזוז בנסוע המשכן לפני שמי טיפל בעסק? בני גרשון. הם היו צריכים לפרק את המשכן, אז לא היו מתחילים להוציא את הכל בפנים כשהכל מורכב. אלא היו באים, ניגשים, פרקים, לאט לאט. כלומר, היה כיסוי של הכלים, ואחר כך הראו לפרק. זה החשיבות של הדבר הזה. גם אם אדם נמצא במצב שבו הוא קצת מרגיש שהוא רחוק, והוא מתעסק בדברים חיצוניים, ולא בדיוק בעניינים העמוקים, שידע שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו להיות שווה בדעתו ובהכנתו, כמו שהוא עסוק בקודש. לכן, לעניין המעשי הרגלנו, תפילת 18 שבו האדם נמצא במדרגה הגבוהה ביותר בחיבור, בהתקשרות של האדם לקדוש ברוך הוא, אותה הכנה הנפשית שאדם עושה לקראת תפילת 18 הוא צריך גם לעשות לברכות השחר, או למודה אני, או להודו, והכל תפילה. אמנם נכון שזה בא לפני וזה מבחוץ וזה לא העניין ועולים מעולם לעולם, אבל אין הבדל. צריך לדעת שבכל מקום שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, צריך להיות מוכן כמו בקודש. אחד הדברים היפים של הפרשה, ומזה אנחנו נקשור אותה לדברנו, זה עניין של ברכת הכהנים. תראו בבקשה, באמצע, בדף שמאלי אצלכם, למעלה באוצר הברכה. דרגת הכהנים למעשה, היא אחד מפלאי הפלאות שיש בפרשה שלנו. ואנחנו יודעים שחז"ל כבר דיברו ודנו בעניין ואמרו, איזה ברכה ראוי שאדם יברך את בנו, את רעהו, ברכת כהנים. כך גם אומר הזוהר הקדוש, שנאמר בפסוק, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, כה ולא אחרת. זאת הברכה. מה מיוחד בברכה הזו? שזאת הברכה שאנחנו כהורים ואתם כילדים, המנהג שהורים מברכים את ילדיהם בערב שבת. אז לא מברכים אותם וזה ברכה בלתי ידועה, וכל אב מחבר ברכות כאהבת ליבו, אלא אומרים, ישמחה אלוקים כבחה איך ימנשה, ברכה שם יש ברכה. כלומר, ברכה הזו אנחנו רואים שהיא ברכה לא רק שנאמרת בבית הכנסת, בציבור, אלא גם האדם הפרטי מברך באופן הזה. מה מיוחד בברכה הזו? אומר הדמשק אליעזר, בנו של הרבנו הגדול, המהרי, אומר, יברכך כל בר ישראל הקדוש, 100 ברכות בכל יום. הברכה הזו היא גם כלפי שמעיה. מה זה יברכך השם וישמריך? היהודי יברך את השם בכל יום 100 ברכות. אנחנו יודעים שאדם צריך לברך בכל יום 100 ברכות. והנכלל בהן, איך זה בא? כל התפילה של כל היום, וכן שאר ברכות שבכל יום ויום. אז כל הברכות מגיעים עד השם ברוך הוא. כלומר, שיהיו כולם מקובלים לפני הקדוש ברוך הוא. וכאשר הברכות כולם עולים לפני הקדוש ברוך הוא, אז תרד הערה מלמעלה מהברכות האלו שמגיעים עד הקדוש ברוך הוא. ואז על האורות שיורדים נאמר וישמרך. כלומר, יברכך השם, זה אתה תברך את השם במאה ברכות, ועד וישמרך. למה ישמרך? כלומר, שנשמרים אלו האורות של הברכות שבאים למטה, שלא יוכל לגשת להם שום חיצון, לקחת מאיש הזה, אלו ברכות שזוכה בהם. כלומר, קודם כל הכוונה היא פה יברכך השם וישמרך, אתה תברך את השם, והשפע שירד מהברכות יהיו שמורות, שהברכה תשרה בך ולא ינקו מהם אחרים. אז אם כך, מה יש בברכת הכהנים? יש פסוק בשיר השירים שאנחנו אומרים, ישקני מנשיקות פיו, תסתכלו בצד ימין. ברכת הכהנים למעשה היא ההקדמה לחנוכת המשכן. אבל פי שאנחנו קוראים בפרשה בסדר, זה נראה הפוך. שקודם כל היה בניית המשכן, ואחר כך ניתנה ברכת הכהנים. הפסוק שאומר, ישמר לך, פן תשכר את הדברים אשר ראו עיניך. כך אנחנו אמרנו עכשיו, ממש, במתן תורה, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. הפסוק הזה למעשה מזהיר אותנו, כך מסביר הרמב"ן, שלא נשכח את מעמד הר סיני. מה החשיבות שלא לשכוח? הזכירת המעמד בחשיבות שלה, שאז למעשה היה מפגש אחד, אינטימי, מיוחד, בין ישראל לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק, פנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך האש. ואנחנו יודעים שיש פנים אל פנים, זה המפגש המיוחד שבו כל אחד רואה את שני את השני, וזה אחדות שלמה. כלומר, על המעמד הזה חז"ל אומרים במדרש, מה זה מעמד הר סיני? עליו נאמר, ישקני מנשיקות פיו. עכשיו הביאו משל לתינוק שבא מבית הספר, הוא מצא את אביו אוכל עוגה. ביקש פרוסה, נתן לו. אמר לו, הבן, הלא מבקש אלא מה שבפיך. הלא רוצה מהצלחת. זה שתיתן לי מה שאתה שם בפה. למה? משום שהמגע הישיר הזה ממה שאתה בעצמך אוכל, זה נקרא מאור פניך. זה חלק ממך. בניגוד למצב של הסתרת פנים. לכן אנחנו אומרים בתפילה, ברכנו אבינו באור פניך. אנחנו רוצים מאור הפנים את הברכה. ולא בצורה אחרת. כי אם זה היה על המגש, הוא אומר, טוב, תיקח. אבל זה לא בדיוק ממך. זה אומנם שייך לך, אבל זה לא ממך ממש. כאמור, זכינו למאור פניו של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, וההמשך שלו זה המשכן. שהעיקר במשכן זה הארון, שהרמב"ן אומר עליו, שסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. כלומר, השראת השכינה, מעמד הר סיני, בנסתר יש בארון הברית. בסדר? ולכן, הקרובים שפניהם איש אל אחיו, כשיש שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, הם ממשיכים את האור פנים הזה. הם ממשיכים את הקשר של פנים אל פנים שבסיני. גם בזמן שהיה משכן עובר ממקום למקום במדבר, מה היה סימן החיבה שבין ישראל לקדוש ברוך הוא? שכמו שכותב הרמב״ם, בהלכות כלי המקדש, שעד שמוליכים את הארון נושאים אותו פנים כנגד פנים. כל הזמן, גם כשהוא זז, גם כשהארון הולך, פנים אל פנים. כי זה המשך של מתן תורה. משחרב בית המקדש, בעוונותינו הרבים, עדיין ממשיך אור פנים של הקדוש ברוך הוא בבתי כנסיות, משום שבבתי כנסיות מברכים הכהנים את ישראל פנים כנגד פנים. הרי אנחנו עומדים פנים אל פנים. יש דיון בהלכה מה קורה אם אדם נמצא בעזרת נשים. ויש ברכת כהנים, האם הברכה חלה עליו או לא?
רואים שזה חל על כל ישראל.
כן, אבל בזמן ברכת הכהנים, כהנים מברכים, האם אתה צריך להיות בחדר שמברכים, או בשטיבה, בצד. יבד הגיעו, יש דעות שאומרות שלא. כדי שהברכה, היות במדובר על פנים בפנים, אתה צריך להיות במקום, פנים אל פנים. לכן הם גם מסתירים את פניהם, עם תלית. כי ידוע ומקובל עלינו, שבזמן שכהנים פורסים את כפיהם, ופוסקים את אצבעותיהם, מיד שורה שכינה עליהם. אז אתה לא יכול להביט בשכינה. לכן הם מסתירים מפניהם. כי זה פנים אל פנים. בסדר, אלישיב? אתה צריך להיות פנים אל פנים. ולכן...
ומה בכותל?
איך?
בכותל, דוגמה
ש... אתה עומד מול... אתה רואה אותם. זה הפנים שלך מול הפנים שלהם. אז נכון שלא מדובר בדיוק בזווית 45 מעלות עצמה. לא מדובר על זה. פנים שהפנים רואות. כן, ואם הם היו בלי התלית, אז הם היו גם רואים אותך, כי המבט שלך והמבט שלהם, מה נפגש? לא מדובר על כמות אנשים, שיהיו מיליון, אבל כולם מסתכלים אל הכהנים. אז זה פנים אל פנים. לכן, פנים אל פנים הם מברכים את עם ישראל באהבה, ואומרים, יאר השם פניו אליך. מדברים על פנים שמאירות. שעל זה דרשו החז"ל, זה מאור התורה. ועל זה נאמר בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, מה הכוונה? גם לסיני וגם לבתי כנסיות ובתי מדרשות. מה זה משגיח מן החלונות? חלונות זה כתפיהם של כהנים. מצית מן החרקים, דורשים חז"ל, מבין אצבעותיהם של כהנים. לכן הם מגביעים, אם שמתם לב, מי שלא כהן אבל יודעים, מגביעים את הידיים מעל הכתפיים. כי זה הכתפיים, הוא מציץ מבין החרקים, זה אצבעות. והם לא כהנים. כלומר, מאור הפנים שזכינו לו במעמד הר סיני, הולך ונמשך בהשראת שכינה במשכן, הוא למעשה סוד ברכת הכהנים. לכן דומה הלשון שנאמרת בברכת כהנים, כותב ערכו בני ישראל, ללשון שקדם לפני מתן תורה. כה תאמר לבית יעקב. אבל למרות שציווי המשכן קדם לברכת הכהנים, בפרשה שלנו ברכת כהנים קודמת לחנוכת המשכן. למה? כדי שנלמד שהשראת שכינה לא מותנית דווקא במשכן. כי אם זה היה על הסדר הקודם, היינו אומרים יש משכן, יש השראת שכינה. אין, אז אין. בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, בכל זמן. זה ברכת הכהנים שנעשה לבתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן צריך לעורר את העניין הזה. כי לצערנו, אנחנו יודעים שברכת כהנים לא תמיד כולם ככה מקפידים להיות בתוך בית הכנסת, או להיות בקשב. מי שמכיר את שאר הכוונות והדרושים והשמות שיוצאים מברכת כהנים, היה נדהם. כל עוד שם, יש בה משמעות פנימית עמוקה. ואנחנו רואים את זה בסידור, כתוב מימין לשמאל. אבל המחלנים יודעים שזה יורד מלמעלה למטה. כל מילה בפני עצמה. זה שפע שיורד מלמעלה למטה. ברכת הכהנים היא קו. וקו ידוע בחז"ל שזה רמז למי? נו, קו זה שכינה. חבב, זה הקדוש ברוך הוא, שכינתה, חבב. קו. עכשיו, השליח ציבור אומר, קו תברכו בני ישראל אמור להם, צריכים לדעת שזה שולחים מה שנקרא אס-אמס לשכינה. שכינה, בואי. שקוראים לה היבה. זה הטבע שלה. אז היא מיד באה. שרק הכהנים מתחילים להגיד ברוך אתה השם אלוקינו, שהגישה במשלה וכו', לברך את עמו ישראל באהבה, זהו. שכינה מתייצבת. גילוי שכינה. אז לקחת את הילדים הקטנים, נוהגים כאלה לעטוף אותם בתוך הטלית.
למה?
קודם כל שלא יציצו.
על מה? על הטלית של
הכהנים? כן, כן. אני כבר ראיתי ילדים שגם נכנסים מתחת לכהנים. ראיתי ילדים קטנים. מעניין, רוצים לראות. והכהנים לא יכולים להזיז אותם, הם עסוקים. אז אנחנו מסובב להם שם בין הטלית. אתה מחזיק אותם אצלך. שתיים, אנחנו יודעים שהטלית היא אור מקיף. זה שומר מן החיצונים. אז אנחנו את הילדים הקטנים שומרים. שיהיו בפנים. מניחים עליהם את היד.
למה בזמן הזה
דווקא? מה? כי זה הזמן שבו יש השראת שכינה באופן פנים אל פנים. הכי הרבה. לכן אנחנו רוצים שהם ירוויחו. כי מה המטרה של הברכה הזו? כדי שירד השפע על האדם. ובטח הילדים קטנים, ככל שאנחנו מכינים את הילדים הקטנים יותר, אז הם גדלים יותר מפואר. אתה יודע, עץ, כשאתה גדל אותו, שיח, ואתה לא גוזם אותו, הוא גדל פרא. כשאתה גוזם אותו מתי שצריך, אז הוא גדל יפה. אז כשמקבלים ברכות של ברכת כהנים, אז זה כמו סכין, גוזם את החיצונים, טק, טק, טק. זה שומר עליהם שיהיו עץ. מה?
מטלית.
זה מה שעוטפים מההורים את הילדים.
לא, בעצמו.
גם, ודאי. אז העטיפה של הטלית גם כן זה א' בפני החיצוניים, שתיים, שלא יהיה לו יצר להסתכל. פשוט, אף על פי ש... טוב, זהו, להקפיד על זה. לכן תפתחו בלב הראשון ונראה מה אמר האדמו"ר על הברכה הזו. האדמו"ר זצ"ל אמר בשם הצבי אליעזר זקנו, שהבאנו עכשיו חלק מדבריו בבן ביתי אל התורה, שדרך אגב הספר הזה אי אפשר להשיג, רק יש עדיין יחידי סגולה שיש להם את הבן ביתי על התורה. התהילים יש, על התורה יש מעט מאוד, כתבים ישנים. שבברכה הזו, אומר הדמשק אליעזר, נכללים שלוש ברכות. אנחנו יודעים שיש שלוש ברכות שיהודי היה מאוד שמח לקבל אותן בשפע. זרע שקיימה, בריאות, כן? חיים ארוכים, מה שנקרא, ורווח, פרנוס. שלושה דברים שהגמרא קורא להם בני חיי ומזוני. והאדם שמח לקבל, היא רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע בני חיי ומזוני לכל עם ישראל. בשפע. אבל יש בברכה הזו, אומר הדמשק אליעזר, שאר הדברים הנצרכים שישראל צריכים כדי להודות עליהם. אנחנו יודעים שיש מצווה מיוחדת של ברכת ההודעה. נכון שהגמרא מסייגת את זה לאנשים מסוימים, שזה ברכת הגומל, ועניינים מסוימים. אבל בברכה הזו יש עוד הרבה הרבה רמזים ועניינים שהאדם צריך להודות עליהם לקדוש ברוך הוא. למה? אומר הדמשק אליעזר, שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל בשלוש הברכות האלה, נכון? יברכה השם ישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. יש פה לכאורה שלוש ברכות. יברכה, יאר וישם. נכון? זה לא נכון. אבל בואו נראה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לישראל יברכך. אני אברך אותך בבנים בני קיימא. אבל וישמרך שלא ילמדו דרך רשע. יש אנשים לא עלינו שלא זוכים לפרי בטן, לא עלינו ולא עליכם, וזה לא פשוט. לא פשוט. לפעמים אין שום סיבה שקשורה לעניינים של גלגולי נשמות, לא, הם בסדר גמור, והם יכולים להביא ילדים לעולם, אלא שהקדוש ברוך הוא קורא כל הדורות מראש, בוחן כליות ולב, יודע שאם הוא ייתן להם זרע של קיימה כרגע, במצב הנתון שלהם, הילד עלול לגדול לא טוב. אז הוא לא נותן להם. אז מה הם צריכים לעשות? הם צריכים להתעורר לתשובה. ואז ברגע שיש הסרת המניעה, אז הם זוכים. יש מקרים אחרים שאנחנו יודעים מכתבי הארי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שיש מקרים אחרים, שזה עניינים שקשורים בגלגולי נשמות, אני אגיד בקצרה, לא נרחיב בזה, שהאדם א' ואדם ב' היו קשורים זה בזה בענייני ממונות, ואחד גזל את חברו, ושניהם נפטרו מן העולם, ולא החזיר לו את מה שגזל ממנו, או לקח ממנו בצורה שלא ראויה. אז הקדוש ברוך הוא מחזיר אחד, זה שנגזל בתור בעל, זה שלקח בתור אישה, אז א', כל מה שהיא יורשת עובר אליו, חוץ מהכרם. כל מה שהפירות של הדברים שאישה יורשת עוברת לבעלה. מה?
מה זה שנגזל, שהוא צריך לחזור בגלגול?
הוא צריך להחזיר לפני זה, לא?
לא, זה שנגזל, לא
חושב לזה. לא, אז זהו, זה נכון. זה נגזל חוזר. כי זה ששם אותם ביחד גם כן, יש פה בעיה. זה חשבונות, כלומר, כן אמרתי, כל נושא גלגול נשמות, אני לא מרחיב בו. זה נושא עדין, ארוך, עמוק. אולי פעם, אם נעשה שיעור בזה, אני מבטיח לכם שכל החיים שלי אני לא אספיק להסביר ולהבין בכלל. יש הרבה דברים שם שאנחנו לא מבינים כלל וכלל. וגם לא נבין. המקום היחיד שנבין, שנעמוד למעלה לפני כזה כבוד, למעלה קדוש ברוך הוא רק רגע, יש לי איזו שאלה, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. מה בדיוק תסביר לי מה סוד הגלגול? כי זה מופיע בזוהר, מופיע בכתבים, אבל אנחנו דעתנו לא מבינה עד הסוף. ולכן, מביאים אותם יחד, והדברים חוזרים אל מקומם. ידוע הסיפור מהארי הקדוש, על בחור, שהציעו לו שידוך, ולא בדיוק הלך בהסכמה, האבא התנגד, אבא של הקלה אמר, מה פתאום, ביתי עשירה ויש ממון, וזה בחור עני מרוד, מה אני לא רוצה אותו, וכו'. הלכו לארי הקדוש, אמר לו, חמוד, כדאי, כדאי. אל תעשה עניינים. חתן אותה ושלום על ישראל. טוב, מי התווכח עם הארי הקדוש? חיתנו אותם. זמן קצר אחר כך, שלום על ישראל, להתראות, נפטר. כל הכסף שהיה עבר ליורש, כבר אמר, מה זה, אתה רואה, התחלה כבר נפטרה. אמר לו, עכשיו תדע, הבת שלך הייתה פעם ככה, וזה, עכשיו החזירה את הכסף לבעלה, שהוא היה אהוב, שלום על ישראל, נוחו בשלום על משכב אותם. יש דברים שאנחנו לא מבינים בהם, לא נבין בהם. ועל זה אולי נאמר, מה שדוד המלך אומר, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אני, בסדר, יש דברים שאנחנו לא הולכים. לומדים, אבל מבינים שלא מבינים. וזה אחד הנושאים, דרך אגב, שמאוד מאוד מעניין אנשים. אחד הנושאים ששואלים אותי יותר מכל שאלות אחרות שיש על פני העולם. סודות גלגולים. למה הוא קרא לו ככה, ולמה הוא קרא לו ככה, ולמה הוא קרא לו ככה, ו... אבל הם לא, למה? לא יודע, תשלחו פקס למעלה, יענו לכם, אני לא יודע למה. מי שרוצה את המספר, תגיד לי, אני אתן לו אחרי השיעור את המספר, יש פקס בשמיים, קבלו את המספר. אפשר לשלוח חופשי. וזה, האדם שיודע, ואני אומר לכם, יודעים הזוג, שאחר כמה שנים לא מצליחים להביא ילדים לעולם, זה כאב גדול. זה צער. אז ודאי וודאי שלא להחזיק בשבט המוסר, להגיד להם, הנה, אתם חוטאים ורשעים, לכן הקדוש ברוך הוא לא נותן לכם פרי בטן. זה לא נכון. אלא צריך להגיד להם, תראו, קבלו עליכם איזה דבר טוב. כן, ככה, מה שנקרא, אתה רוצה שאני אתן לך, תיתן לי. זה דבר מקובל בעולם. אתם רוצים מהקדוש ברוך הוא ילדים, תתנו גם לו משהו. אבל אנחנו שומרי תורה ומצוות, נכון, בכל זאת, עוד משהו. תוציאו משהו, תקפידו על זה עניין. אז הקדוש ברוך הוא בזה, אנחנו מבינים עכשיו את העניין. שהוא רואה שיש שינוי לטובה, אז אין חשש שהילד, חז ושלום, לא ילך בדרכים ישרות. אז אפשר לתת ילד. אבל תגידו רגע, אבל אנחנו מוצאים גם לצערנו הרב, הרי משפחות ששומרי תורה, שלא זוכים לפרי בטן כל כך מהר. יש כאלה גם שנים ארוכות לא זוכים. מה קרה שם? הם מוצאים הכל באותיו. אומר, עצמי אליעזר, מה הסיבה? זה יכול להיות בגלל מידות רעות והנהגות גויים וליצנות על ישראל. לשון הרע, רכילות, כעס, גאווה. שאם חד ושלום ילד נולד לכזה בית, הוא עלול להגיע להיות שונא ישראל כשר וישר. הוא יצא נגד רבנים, הוא... למה? כי הוא רואה את זה בבית. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה עוד אחד כזה. הוא לא רוצה שיוולד אדם לתוך ניסיון כזה. אז הוא מונע. וזה יכול להגיע, שימו לב עכשיו לדקות שהוא אומר, שאבא לא ילמד את בניו למכשולים האלה בכוונה. תגיד להם, אתם רואים? אפשר עכשיו לחוס. אתם רואים? לא. הוא לא יכוון אותם לזה. אבל כשהם רואים אצל אביהם מידות רעות כאלו, אפילו מקצת דקצת, אז הם לומדים ממנו. וכל אחד יש לו מה שנקרא סיוע של יצרה. על ביחד זה נקרא פצצה. כלומר, גם עם האבא, הוא מקפיד. אבל יש דברים שהוא חלש בהם, ואנחנו כולנו בני אדם. יש לנו חולשות. הילד רואה, רוצים דוגמה. פשוט. יש איזו אמירה בחז"ל, ואנחנו לפעמים עושים את זה, כשבאים זוגות, שקורה לפעמים ביניהם סכסוך על רקע של חוסר התחשבות, על רקע של גאווה וכעס, ונציעים לעשות שלום, כי שני הצדדים רוצים שלום. רוצים לה, רק לא מוצאים את הדרך לחבר את התקע לשקע. לא מוצאים. כל אחד נשאר במקום. לא זז. התקע תקוע בקיר. סליחה, השקע בקיר, התקע במגירה. זה לא מתחברים. הולכים שני אנשים בבית אחד, כמו איוב וירמיה. שניים. כל אחד מסכן. כל אחד חושב, אוי ואבוי, היום שנולדתי, מי צריך? מה הייתי צריך את זה? והם באים, ברוך השם, להתייעץ. והם מספרים כל אחד מה שיש לו לומר. אתה אומר להם, יש לי רק בקשה אחת. אפשר פעם בא לבוא עם אחד הילדים. אדם הילדים? ילד. אתה רוצה לשאול כמה שאלות האם? בדרך כלל, על המקום הם מבינים הכל. טוב, לא, וזה יהיה בסדר, זה, גמרנו, נגמר הסיפור. לפעמים מבין את הילד, אתה מבקש להביא את הילד כאשר אתה רואה שדברים לא זזים. לא זזים. זה עומד בקרן זווית, זה עומד בקרן זווית, אבל הם לא מתפללים אחד על השני, כל אחד מתפלל על עצמו. אז, לוקחים את הילד, תגיד לי, מה קורה? מה קורה בבית? והילד מסתכל למין השמאל, לא נעים. ועכשיו מה, הוא צריך להיות מהאום, הוא צריך לקבל משניהם, הוא לא יכול להגיד נגד זה או נגד זה. אז דברים איתו לבד. אז אתה שומע מה קורה בבית. חז"ל היו אומרים שאתה רוצה לדעת מה קורה בבית, שאתה ילדים. הילדים הקטנים, לא הגדולים שכבר למדו לזייף. אז יש דברים עדיין רגיל. מספרים מה הכל. כי הם לא יודעים משהו אחר. ואז אתה יודע מה קורה בבית. הילד לומד ממה שהוא רואה בבית. כמה הנהגות אנחנו כאן יושבים פה ולומדים? כמה דברים אנחנו סיגלנו לעצמנו מתוך שראינו אצל מי? אצל השכנים? לא, בבית. אנחנו אוכלים כמו שלימדו אותנו בבית. אנחנו מדברים כמו שלימדו אותנו בבית. נכון שאחר כך אנחנו או משפחים, או מפארים, או מעריצים. מקווים שאנחנו לא מעריצים כל מיני זמרים או כל מיני אנשים חיצוניים. אבל זה אחר כך. היסוד והבסיס זה הבית. זאת אומרת שפה הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, רגע, מסתכל על הבית ונראה. האם אני יכול להיות רגוע? אני לא יכול להיות רגוע. ברוך השם, רוב הזוגות הנישאים זוכים לפרי בטן. נכון? ברוך השם. למה? פעם חשבתם למה? הרי לפי זה היה צריך להיות תור גדול מאוד. כי אין אדם שלא נגוע בכעס, אין אדם שלא נגוע בגאווה, אין אדם שלא נגוע במידות שצריך לשפר אותה. אז זה ברוך השם, בכל זאת אנחנו רואים עם ישראל, ברוך השם, אוסף עליהם אלף פעמים. אז למה? למה אצלם זה עובד אצל אחרים? לא.
מידות יותר מנהי רעות, יותר מנהי
גונטה. לא.
הוא מאמין בנו שאנחנו נתקן.
זה ודאי. ברוך הוא מאמין לכל יהודי שתקן. אבל רבותיי, אנחנו יודעים שביום החופה, כאשר עומדים מתחת לחופה, נו, מה כתוב? שחתן וכלה מוכלים להם על כל עוונותיהם. הם מתחילים באפס. עכשיו, למה הם זוכים? כי תלוי מהר כוונותיהם. באיזה תחום? של איך ייבנה הבית. אז תגידו לי, אבל גם אחרים. יש להם כוונות טובות, גם הם ימחלו כל העוונות. אלא אנחנו יודעים שילד מגיע לגיל מצוות. ב-13. אומר שלמה המלך, יש שני מלכים באדם. אחד, כסיל וזקן, ותיק. אחד, נער, צעיר. כסיל וזקן, זה יצר הרע. אנחנו יודעים מהארי, שעד גיל בר מצווה, יצר הרע שולט באדם. אין לו יצר טוב. מה זה אין לו יצר טוב? אנחנו עושים דברים טובים. כן, אבל הוא קטנצ'יק. לכן הילד הגיל בר מצווה פטרו מן המצוות. לכן עד גיל בר מצווה, אבונותיו, נכתבים בדיו שנמחק. זה נופל על האבא. למה נופל על האבא? מה עשה אבא? עכשיו אתם מבינים מה עשה אבא? אתם מבינים למה זה עליו? כי במה שהילד רואה מהאבא, ככה הוא ממשיך. מה אתה רוצה אבא? אתה מחנך. זה ממך, לא ממנו. לכן צריך לדעת שהילדים הנולדים ברוב רובם של המקרים זה על זכות זו שנמחלים כל הבנותיהם והם רוצים להתקדם. עכשיו תגידו לי, אבל יש אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות ובכל זאת יש להם ילדים. וודאי לה, לא ודאי, סביר להניח שהם לא בדיוק קיבלו על עצמם קבלות. סביר להניח. אבל בכל זאת, איך שם יש ילדים? אז זה אומר הזוהר הקדוש דברים נוראים. זוהר קורא להם בנים שאינם מהוגנים. אלה דברים נוראים ועצומים, שאלמלא הם בעצמם, הילדים או ההורים, באיזה שלב עושים תשובה, השם ישמור ויציל. זה נקרא בנים שאינם מהוגנים. בנים שאינם מעוגנים. בזוהר הקדוש אין מילים יפות כאלה. תינוק שנשבע יש לו הגדרה אחת בגמרא וזהו. מי שנולד בן עגון. לא ראה יהודי, לא ראה צורת יהודי, לא יודע מה זה יהודי, לא שמע אף פעם בחיים.
אבל למה שהוא
רוצה ללכת לדרך
הזאת?
בסדר, אז לכן עליו. אין לנו טענו. תינוק שנשבע. כל השאר לא מוגדרים בזוהר הקדוש כתינוקות שנשבו. אלא שנשבו ביצר. זה משהו אחר, הסתכלות אחרת. על פניו נכון, תינוק שנשבע. אבל אני לא רוצה פה לקטרג על עם ישראל. מי שנפל בשבי, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מה הוא מנסה לעשות כל הזמן? לברוח, הוא מנסה לצאת משם. זהו, תצא. תעשה מאמצים, תצא. או, יופי. זה גם משהו אחר. אם טוב לו שם, אז הוא בחר בזה. בחר בזה. אשר בחר ביעקב.
למה שהוא רוצה לבחור?
אני אגיד לך, בוא אתם גורים אותי למשהו שאני לא רוצה. אבל בוא נראה דרך משל, בסדר? לא נעבור, נקטרק דרך משל. אדם לפניו יש שני מאכלים. אחד הוא מכיר, אחד הוא לא מכיר. הוא מתאווה למה שהוא מכיר. אומרים לו, תשמע, תטעם מהאוכל ההוא. אומר, לא עזוב, לא, 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 לא מכיר, לא נוגע. טוב. הוא שומע אחד שיושב לידו לוקח מהמנה הזו. אומרת, שמע, איזה יופי, זה טעם, גן עדן. בסדר? עכשיו, אם הוא לא טועה, מה נגיד לו?
סתה.
כן, סתה. בוא נגיד לו, טיפה, שמע, תטעם, מה יקרה? ביקשו שתגמור את הצלחת, תטעם. תטעם, תראה, אולי טעים לך. והנמשל, ברור. כאשר הדברים לא ידועים, אז אין לו, הוא לא יודע. וכאשר הדברים ידועים מונחים לפניו, אז הבוחר יבחר. מה אתה בוחר? בסדר. לכן, זה יכול להגיע באופן כזה, שאבא לא מכוון ללמד את הילד לעשות דברים שליליים, אבל במעשיו הוא מלמד אותו בפועל מעשה רב. הנה, ככה צריך לנהוג. פה ילדים צריכים לדעת שהם גדלים, להיזהר מאוד. לכן צוותה תורה, זה אחד הדברים השורשיים לציווי התורה, כבד את אביך ואת אמך, כי יש מקרים שבהם ילד עלול לראות בהוריו דבר שאינו כשר. והוא צריך להיזהר מאוד איך הוא מגיב, איך הוא אומר. אנחנו יודעים שההלכה פסוקה, והגמרא דנה בזה, שאם אבא אומר לבנו חלל שבת, אז הוא אומר לו לא, כי אתה ואני חייבים בחילול שבת. אבל אם אדם רואה אצל אביו מידות שהם אינם ישרות מספיק, הוא לא יכול לחנך אותה אבא, להגיד לו, אבא, המידה שאתה עושה היא מידה גרועה. כן? או איך אתה מעז לכעוס, אתה עובד עבודה זרה. להגיד ככה לאבא. אז איך הוא יכול להגיד לו? אז הוא, אם זה בן חכם, אז הוא יבוא אליו, אבא, למדתי בבית הספר היום, הוא יפתח את הגמרא, או משנה, או בדרש, שם כתוב, כל הכועס עבודה, כאילו עובד עבודה זרה. אבל אבא יגיד, אבא, לא הבנתי, מה פרוש כאילו, הוא עובד או לא עובד? זהו, אבא כבר, תוך כדי ההסבר, הוא יבין שיש לו בעיה. הבן הפחות חכם, יבוא לאבא ויגיד, אבא, הרב אמר לנו ככה וככה, יעני הרב השם, לא אני. אבל לא יכול לבוא להגיד לאבא, אתה עובד עבודה זרה. לכן התורה מצווה, כי יש מצב שההורים לא שלמים. אבל צריך לעזור להם. כדי שיהיה שינוי. לכן, זה הדבר הראשון. יברכה השם וישמריך. שצריך לשמור על הילדים שנולדים לך. כלומר, יברכה זה ברכת זרע. לכן הזהיר הקדוש ברוך הוא וישמריך בברכה הזו של הבנים שנתן להם. כי על האב תלוי חטא הבנים. איך כתוב? ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. מה זה בם? אתה לא מכירים את השיר הזה של הלהקה? בם, 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 בם. זה לא שיר. זה לא להשיר. ללמד אותם בם זה בתורה ותפילה, מצוות, מידות טובות, מעשים טובים. בזה צריך ללמד את הבנים. וזה לא רק בזמנים מסוימים, כי זה בשבתך ובדרך 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 ובקומך. בכל מציאות שאתה חי. זה דבר טבם. צריך לדבר עם הבנים על זה. כי תפארת בנים אבותם ותפארת אבות בנים. איך אמרנו בפרשת תולדות? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד יצחק. כי זה היה ברור. אי אפשר להתבלבל. לכן, זה ההזרה של ברכת הבנים. וזה הדין כשברך הקדוש ברוך הוא ישראל בברכת מזונה רוויחי. הווי זהיר בממונך. למה? שאל תלך בדרך אפלה של רשע, כך אומר הצבי אליעזר, שעוזבים את התורה והעבודה של הקדוש ברוך הוא ועוסקים באבלי העולם הזה. אנשים, יש להם ממון, ואז אנחנו יודעים, יש דבר נורא מעניין. כסף נדבק לאן? זה כסף. כסף הולך אחר כסף. עכשיו למה? כי אם האדם רק עוסק בממון שלו, זה בא על חשבון מה? הלימוד תורה שלו. אי אפשר את שניהם ביחד. זה לא הולך. אז שיקח מנהל עבודה. שימצא דרך לחלק את הזמן. ולא כל כולו שקוע בעבודה ובכסף. כי מה שאמר יעקב אבינו, כי נחשוף נחשפתי, זה לבית אבי. לבית אבא שבשמיים, זה הכיסופים שלי. אז גם כשאני עובד, הראש שלי נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, בשיעור, בלימוד. עכשיו אני עובד, טוב, מה לעשות, אני צריך. לכן, עיקר המגמה שלנו צריכה להיות לקבל עלינו התקשרות הקדוש ברוך הוא בכל מצב. ולא בשביל לקבל כבוד מבן אדם כזה, או לעשות לעצמנו שם, אם זה בממון, ואם זה בכבוד של תורה, כי אנחנו עושים את דרך ישראל בצורה הזו. זה לא דרך השם. ואם האב הולך בדרך הרעה הזו, אפילו קצת הבנים, מה הופכים להיות? עוד יותר טובים ממנו, ומקצוענים ממנו. כי יש עניין שתמיד הבן עולה על אביו. זו השאיפה, שהבן יהיה יותר טוב ממך. כשההורים מחנכים את הילדים, אז מה הם אומרים להם? אני הייתי ככה, אתה זה אתה אחרת. אתה הייתי יותר טוב.
אם זה ככה, הדור שלנו צריך להיות יותר גדול מהדורות הקודמים.
נכון, ותכף אני אסביר לך למה הוא כן גדול. וכך הוא, בברכת החיים, שהברך הקדוש ברוך הוא, שאחר כך נאמר עליו וישמרך, שיזהר שלא יעזוב ימים ושנים, ואפילו שעות מספר כל ימי חייו, בהבלים של עולם העשייה, שהוא מגושם, אלא ייקח לעצמו בכל יום ויום, כמה שעות לעבוד את הבורא ברוך הוא, בתורה, בתפילה, בשירה ובשבח, מידות טובות ומעשים טובים, וזה עד חצות היום. כלומר, אומר רצי אליעזר, דבר שלא כל כך מצוי בקרבנו, ותכף נגיד מה אמר האדמור על זה, שחצי יום אתה קשור רק לקדוש ברוך הוא. אתה מפלל, אחר כך תמשיך בתורה, מצוות, מעשים טובים, עד הצהריים, עד חצות היום. אחר כך תלך תעבוד. ואחר כך תוכל לעסוק צורכי פרנסה, שכתוב בברכה השם, וכל פרט הוא פרט מישראל. בברכה שלו, אז יתקיים וישמריך. אבל זה פעם אמרתי לאדמור, אבל נו, לא כל אחד זוכה לשני שולחנות. אם בן אדם עד הצהריים יישב בבית המדרש, או ילך ויעשה מעשים טובים, יבוא הערב, יגיד לאשתו, יגיד, תגיד לו, נו, מה המצב בבנק? יגיד, מה? עוד יש בנק? חשבתי שהוא פשט את הרגל בגללי. אין כסף. אז הוא אמר פשוט, אנחנו אומרים בברכה, צריך לדעת שהדורות משתנים. ואז הוא אמר, יש ברכה אחת, שהיא מעמידה את מצבנו. אנחנו אומרים, על המחיה, ועל כלכלה, ועל תנובת השדה. אמר, מי שצריך לעבוד, צריך לדעת שיש על המחיה, ויש הכלכלה, אדם צריך לדאוג לפרנסה בני ביתו. היום בנוהגו, כשאדם יוצא לעבודתו, בבוקר. בדרך כלל. אז הוא יוצא בבוקר. השאלה הבאה, כשהוא חוזר בערב, לאן הוא הולך? כלומר, אם הוא אחרי זה הולך ללמוד, אז הוא מראה שכל מה שהוא עבד כל היום, זה היה דבר צדדי, זה צורך, כורח. אז כל מה הוא מחשיב לו את זה, שכל היום היה בתורה. כי גם כל היום היה בשביל שהוא יוכל להתפנות ללמוד. אבל אם האדם לא עושה את זה, אז הוא מעיד שכל עניינו זה העבודה. וזה כל ההבדל. כי יש לברך על המחיה ועל הכלכלה. צריך לברך. ולגבי מה שאמרת, הדור שלנו גדול מדורות התנאים. לא רק מדור קודם, מדורות התנאים. ידוע שחזל בגמרא, שהם למדו ודנו וראו בראייתם הקדושה את זמננו אנחנו, מה שנקרא ביאת משיח או עקבתא דמשיחא, אמרו משפט מעניין מאוד. ייתי ולהחמיני. במילים אחרות, אני ראיתי, לא רוצה להיות שם, תודה רבה. זאת אומרת שמבחינת הניסיונות שאנחנו עוברים בדור האחרון לפני הגאולה, התנאים מודים. שזה לא בשבילם, קשה בשבילם לעמוד ולחיות בדור כזה. ואנחנו לא שואלים אותנו, ככה מה פה, רבי אליעזר, נכון? אלעזר, אתה אומר את זה, אבל רק להזכיר, כי אתה בטח שכחת, למדת את זה. לפני שהנשמה יורדת לעולם, הקדוש ברוך הוא קורא לה ואומר לה, את רוצה לרדת? הוא שואל אותה, משביע אותה, מלווה אותה, זה שאתה לא זוכר, זה כל בעיה אחרת. אבל הנשמה יורדת לעולם הזה, מתוך זה שהיא יודעת לאן היא יורדת, היא מקבלת על עצמה. אז זה לא תירוץ. תירוץ כן, שכחתי. טוב, אבל ראינו.
ואנחנו
פן תשכח. מה?
אז הדין אגב הוא בערך הקושי?
ודאי. הדין הוא בערך הקושי. הקדוש ברוך הוא לא דן את בריאותיו, אלא כל אחד כפי מצבו בזמן שהוא עשה איסור או עבר איסור. ולעיתים, הקדוש ברוך הוא גם אומר, טוב, אם זה המצב, אז נקי לך לביתו. כי במצב הזה, זה מה ש... כלומר, מציאות אחרת זה כבר לא טבעי. והאדם הזה פעל תמיד בדרך הטבע. אז אנחנו מצפים ממנו שיהיה מעל הטבע. לכן כתוב, בכל נושא הסליחה והתשובה אצל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא סולח על מה? אפילו על איהור תשובה. אדם מערער תשובה, זהו. כי למה? כי באופן טבעי, פנימי, יסודי, יהודי, גם אם הוא בכלל רחוק מתורה ומצוות, באופן היסודי, השורשי, לא מעוניין לעבור על דברי השם. לא מעוניין. אלא שיצרו, הוא מלפף אותו, והוא מתאבב, והוא לא מצליח להתגבר עליו. אז אם האדם מרשיע, זה משהו אחר. לכן המושג רשעים בישראל, הוא מושג קיים, אבל אפשר להגיד שאפשר לספור אותם. רשעים. מה זה ברשעים? זה כאלה שעושים את זה לאחיס. דווקא. כן? אפילו אליש האחר. אפילו אליש האחר שעזב וכפר בהכל. עד בדורו כשהוא נפטר. אז חזב מספרים שאתה עולה אש. עשן יוצא מקברו. שגנו. ורבי מאיר ניסה ככה לסגור את הסיפור. התעטף בתליתו, עטף את הקבר, אמר זהו, אתה היה ככה יוצא אבל קצת פחות. דור אחר כך רבי יוחנן אמר אני מפסיק את זה. עלה למעלה וזהו, ביום שהוא יסלק, הפסיק. כלומר גם חג כמו אלישע, נגמר. מושג של רשעים ממש, אלה הם חלק לעולם הבא. ראינו הרמב"ם מונה רשימה. כדי להימנות על הרשימה השחורה הזו. זה לא פשוט להיות רשע. כדי להיות רשע להרשיע, לא פשוט בעם ישראל. כי התורה לא יודעת שנפש האדם היהודי היא לא להרשיע. כלומר, זה אני עכשיו אגיד משהו אחר במקום תינוק שנשבע. זה לא תינוק שנשבע. אלא זה אנשים שאין להם את הבחירה לא לעשות נגד רצון השם. וזה כתב הרב דסלר, וראוי הרב דסלר, ודאי שנסמוך עליו, בעניין הזה, במכתב אליהו, חלק ראשון כמדומני בענייני התשובה, שהוא כותב, שמתי יש בחירה לאדם? כאשר שני הכוחות, הטוב וההפוך לו, מושכים אותו באותה מידה. כלומר, באותו משקל, והוא מתאבל לשני הצדדים באותו דבר. אז יש לו בחירה. אבל אם הוא נותן לצד אחד מראש, זה בחירה? לא. זה לא בחירה. זה נטייה. אז אם אדם באופן טבעי נוטה למשהו לא טוב, אז הוא שבוי, הוא כפוי על פי היצר. אבל זה לא בחירה שלו כבר. כי אין לו עמת יכולת משקל לשקול. מה זה לבחור? יש לי ידי, יש לי ידי. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. עכשיו אני אומר, אוי, לא יודע מה לבחור. לא יודע מה לבחור. אתם רוצים דוגמה? משה רבנו. אנחנו יודעים שמשה רבנו לא רק שהיה ספרדי מעדות המזרח. יש לו בעיה. אישית היה לו בעיה אצל אשכנזים. אתם יודעים. משה רבנו אם היה בא להשתדך, היה לו סיפור, כי הוא לא אשכנזי. הוא נראה במצרים. טוב. משה רבנו נמצא אצל פרו.
אבל הם אצל אשכנזים, הם הייתו ביד הרמה.
נכון. טוב. בסדר, גמרנו. סגרת אותי. אני יכול להוכיח לך אבל בדרך הבדיחותה, אבל הכל בדרך הבדיחותה, שמקורו היה במרוקו. אומר משה רבן פרעה ואומר, עד מתי אינך מסתולל בעמי? טוב, ענייננו. משה רבנו נמצא אצל פרעה, וכשהוא נמצא אצל פרעה, מגישים לפניו בניסיון להבין, כשהוא לוקח את הכתר, האם זה ההוא, שרמזו לו אותו מצטגנינים, ומגישים לפניו גחלים וכלי מטבעות זהב. בוודאי ראיתם, המדרש מספר שבאופן טבעי והגיוני, משה רבנו שולח את ידו לאן? חזר? אין פה בחירה בכלל. אתה היית בוחר בין גחלים לזהב מלאגן. זה לא בחירה. זה דבר ברור, נטיע וזהו. בא מלאך ומזיז לו את זה. הפוך מן ההיגיון, הפוך מן הכל. אדם שהוא בוחר זה אומר שיש לו מצב ששתי האפשרויות זהות לחלוטין ברצון שלו. ואז הוא בוחר. כל זמן שזה לא רצון ברור, אז זו נטייה, וזה לא זדון, זה לא כפירה, אלא זו נטייה לא טובה. אז הוא מכונה שוגג. וזה מה שחז"ל מגדירים, שזה מומר ותיאבון. הוא עושה את זה כי טוב לו, טוב לו שם, טעים לו שם, כיף לו שם. זה התאווה. אבל זה לא בא מתוך העיקרון, אני עושה זה כי אני כופר בשם, אין כלום, הכל שטויות. לא.
אני לא יודע שדקה אחרי זה יצטער.
איך?
אני לא יודע שדקה אחרי זה יצטער.
זה קורה לכולנו. אנחנו אומרים, ישראל, כן? גם ריקנים שבישראל מלאים מצוות קרימון. אז אמרתי פעם, מה העניין הזה שמצאים מצוות קרימון? אז ברור שיש פירושים שונים. אמרתי, בימינו, אז חזר לא הכירו את זה, זה לא היה בפועל, במציאות. רימון יד. יש לו הרבה רסיסים. וכשהוא מתפוצץ במקום של אימונים, כן? מתפוצץ, אז הוא מתפוצץ לכל עבר. כן? כל מקום שרק הטווח מגיע, הוא משאיר שם איזה חתיכה. אז הם מלאים ישראל מצוות כרימון. כמו רימון יד כזה. קצת פה, קצת פה, קצת פה, פה הוא מצטער, פה הוא מצטער. זה הצער שלהם. אז זה מצווה כבר. כי ברגע שאדם מערער בתשובה, לא טוב לו, גברנו, כבר זה חלק בתהליך התשובה. אז העבירה הגדולה שהייתה, נגיד, כזה מאיימת, היא כבר... יש בה משהו טוב. לכן מלאים ישראל מצוות קרימה. היא רצון שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו, וישמור אותנו, ויהיה לנו פנים, ויעשה לנו שלום, כמו שרבי נחמן אומר, בספר המידות, שמה זה שלום? ויעשה לך שלום? שהאדם צריך לשים שלום במידותיו. כאשר האדם שלם, יש שלום במידותיו, אז יש ברכת שלום. זה אנחנו צריכים לדעת, אנחנו ההורים כמחנכים. כל מה שאנחנו עושים בבית, זה המשנה אומרת, הכל פשוט נתונה, והפנקס פתוח, והילד רושם. הילדים רושמים. הכל בא בחשבון. וכפי שאנחנו מחנכים את הילדים, הם גדלים אחר כך לתפארה. והם גדלים ברצון השם. והם גדלים באור פנימי לחיים. זה העיקר. לכן, נבין את מה שחז"ל אומרים, כשות עצמך, ואחר כך כשות אחריהם. גם בחינוך ילדים זה כך. שלא יהיה חס ושלום מה שהיה בזמן השופטים, שהזכרנו כמה וכמה פעמים, נאמר, והיא בימי שפוט השופטים, שהיו העם שופטים את השופטים.
לפעמים צריך את זה.
כך, פורש. היום, לא מדברים היום, היום זה לא שופטים, היום זה שום דבר. היום זה אנשים המתקראים שופטים. תן, שיקרו לעצמם שופטים. שיקרו לעצמם שופטים, שיקרו לעצמם מה שהם רוצים. זה לא צדק ולא משפט. כי בחוקות הגויים, יש להם מצווה להעמיד בתדים. נכון, אני צום לנוח. אבל צריכים שיהיו דיינים, ולא... ולא. והמבין יבין. ולא. זה הכל. אז לכן, אנחנו אומרים בתפילה, שיבה שופטנו, קבע ראשונה. אבל אנחנו יודעים שזה לא פשוט. לכן אנחנו אומרים שפה צריך סייעתא דשמיא הגדולה. איך? ויועצנו, קבע תחילה, ראשי תיבות, חו"ב, שם הוויה, רק אתה יכול לעזור. להחליף את אלה, רק הקדוש ברוך הוא יכול. אי אפשר. רק הקדוש ברוך הוא יכול להשיב שופטנו כבראשונה. אבל, ודאי וודאי, שכשם שאנחנו דורשים מהשופטים, קיימים בבתי הדין, בתי המשפט, דורשים שהם יהיו ישרים, שיהיו הגונים, ושיהיה להם יראת שמיים, ולא יהיה להם יראת הלורד זה, והחוק הפרסי ההוא, והחוק עותמני ההוא, אלא יהיה להם באמת חוקי התורה, שמבינה לנפש האדם. אנחנו ההורים, שופטים. יום יום. אנחנו מלעדים למה עשית ככה, למה עשית לא ככה, למה ככה. זה חקירה נגדית זה. זה משפט. לכן צריכים אנחנו להיות שופטים גם כן. אם אנחנו למשל רואים שני אחים, שני ילדים, רבים זה עם זה, קטנים, אז כבר צריכים לעצור ולשפוט עצמנו, האם אנחנו נוטים לאיזה אחד מהצדדים יותר, איזה קטן יותר, זה עווה יותר, זה רזה, זה שמן, כל אחד עם מה שיש לו בבית. אם אני נוטה לצד אחד, אני פסול מלדון. אסור, שופט צריך לפסול את עצמו מלדון.
אתה לא...
לא, צריך להפריד.
אתה עובר חדר?
לא. אמרתי לדון. להפריד אם צריך, ודאי צריך. אבל להגיד למה אתה ככה, אבל למה? זה כבר חקירה נגדית של הדיון, מה? זה לא. תפריד. פירוט כוחות. תחנך אחר כך. אבל לא בזמן העניין. כי יש לך באופן טבעי נטייה. אחד זה חלש, קטן, יתודי, גדול, בקיצור, כולנו מכירים, אנחנו הורים. ואתם הילדים צריכים לדעת שאם ההורים עושים את זה, אז צריך להתפלל. להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח, לתקן. אבל לא נגיד לאבא, אתה פסול מלדון. זה איסור דאורייתא, כבד אביך. אבל כן, נגיד, נו, נרים עיניים למעלה. אז אתה עושה ככה, אולי אבא יעזור. אבל לא נדבר על זה. פשוט נרים עיניים למעלה. להפנות ליבותיהם לשמיים ולהגיד ריבונו של עולם, עזור לאבא, להגיד זה בלחש, שאבא לא ישמע. זה כיבוד אורי. היא רצון שזכות השבת הזו, ברכת הכהנים שנאמר השבת, שכל אחד יתכנס לתוך בית הכנסת, לתוך מקום עמידת הכהנים, שיקשיב לברכה, כי כותב אחו בני סלם אור להם, ראינו שזה שורש ירידת שפע של כל הברכות כולם, משמי מהום לכל אחד ואחד. מישראל. שבת שלום וברכה.